ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחות דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת הפרק, פרק שני, פרק הקומץ את המנחה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו מחשבות פיגול בשעת קמיצה. המשנה: הקומץ את המנחה, לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר. אז אנחנו מדברים בדוגמה של המשנה של מחשבת פיגול שלא בזמנו, או בשעת הקמיצה הוא חושב על אכילת השיריים למחר, הרי זמן אכילת מנחה זה רק לאותו יום ולילה, לא עד למחר. אז הוא חושב לאכול את השיריים למחר, או הוא לוקח את הקומץ בידו עם המטרה להקטיר את הקומץ למחר, שוב פעם, חוץ מעבר לזמן. אז הדברים האלו הם דוגמאות של מחשבת פיגול. הוא מודה רבי יוסי בזה שהוא פיגול. רבי יוסי שעוד מעט נראה שהוא חולק בנקודה אחרת, בנקודות האלו שאנחנו מספרנו אחד ושתיים, הוא מודה בזה שהוא פיגול וחייבים עליו כרת, פיגול עד הסוף, כלומר שגם נושא את עונש כרת. עכשיו יש דוגמה אחרת שבן אדם קומץ את המנחה להקטיר לבונתה למחר, הרי בנוסף לסולת שמהווה נקרא לזה עיקר המנחה, יש גם לבונה, קומץ, שיעור קומץ לבונה שבא יחד עם המנחה, והקומץ הזה, קומץ לבונה, מקטירים אותו על המזבח. הבן אדם כאן, הכהן, לקח את הקומץ של המנחה, של הסולת, עם כוונה להקטיר את הלבונה למחר. רבי יוסי אומר, פסול ואין בו כרת. זה לא, למרות שזה עוד דוגמה של חוץ לזמנו, ופיגול בחוץ לזמנו בדרך כלל מגיע לחיוב כרת, לא פה. המנחה כן נפסלה, אבל אין בו כרת, והחכמים אומרים פיגול וחייבים עליו כרת. לפי החכמים זה אותו דבר כמו ברשע שיש בו עונש כרת. אמרו לא, החכמים פנו לרבי יוסי ושאלו אותו, מה שינה זה מן הזבח? למה פה אין חיוב כרת? ואם אדם היה שוחט קורבן עם מחשבה של לזרוק את הדם למחר, כן היית מסכים שיש בו כרת. אמר להן, אז רבי יוסי ענה, שהזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד, זה יחידה אחת, ולבונה אינה מן המנחה. הרי יש סולת ויש חומר אחר, חומר שלא קשור לסולת, לבונה, הם לא מאותו מין. אז לכן לפי מה שכתוב פה רבי יוסי לא מחשיב אותו כמו היחס בין הדם לאימורים של קורבן, מה שהאדם זורק את הדם על מנת להקטיר את האימורים למחר. הגמרא תתקדם בנושא של הסבר להדקתני מודה רבי יוסי בזו. הגמרא, למה לי למתנה, מה היה הצורך לכתוב במשנה מודה רבי יוסי בזו? והכוונה הייתה לדוגמאות אחד ושתיים. הגמונה, משום דקה באי למתנספה, הביטוי מודה רבי יוסי בזו היה מין הקדמה למקרה השלישי שראינו במשנה, להקטיר לבונתה למחר. רבי יוסי אומר פרסו ואין בו כרת. במקרה ההוא זה לא פיגול עם חיוב כרת, אלא פסול ואין בו כרת. והחשיבות פה הייתה, הלוא החידוש, מהו דתימה? היה מקום לחשוב. תימה דרב יוסי, במקרה שהשלישי, שלקחו את הקומץ, עכשיו הקומץ הוא מתיר, בסופו של דבר הוא חלק מהמתירים את השיריים. אי אפשר לאכול שיריים עד שמקטירים את הקומץ. ואותו דבר לגבי הלבונה, זה גם מתיר, מקטירים את הקומץ ומקטירים את הלבונה, ואז אוכלים את השיריים, הכהנים אוכלים את השיריים. אז היינו חושבים, היה מקום לחשוב, טעם של רבי יוסי, משום דקסבר אין מפגלים בחצי מתיר, שאי אפשר להגיע למצב של פיגול דרך מחשבות בשעת אחד משתי המתירים. וחלק מהאב אמינה, ואפילו רישה נמי, גם ברישה היה מקום לחשוב שאם זה הטעם של רבי יוסי, גם ברישה שהוא חשב להקטיר את הקומץ למחר, הוא לקח את הקומץ בידו, הוא קמץ על מנת להקטיר את הקומץ למחר. תראו, הקומץ גם כן הוא חצי מתיר, הוא חצי עם הלבונה, חצי השני של המתירים. והייתי חושב שאם היה לי את הדוגמה השלישית שבו רבי יוסי אומר פסול ואין בו כרת, הסיבה לכך, הייתי חושב, כי אין מפגלים בחצי מתיר. בדוגמה השלישית הוא לקח את הקומץ על מנת להקטיר את הלבונה למחר, אז גם ברישה הייתי חושב שהוא לקח את הקומץ על מנת להקטיר את הקומץ למחר, זה גם חצי מתיר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כמש מלן דבעה מודה. הטעם של רבי יוסי לא בגלל שאין מפגלים בחצי מתיר, אלא אנחנו נראה עוד מעט לסיבה אחרת, שאין מתיר מפגיל מתיר. אבל החשיבות במשנה לומר שמודה רבי יוסי בזה, כדי להפוקי מהאב אמינה שהטעם שעומד מאחורי רבי יוסי שאין מפגלין בחצי מתיר, כמה שמלן שזה לא הטעם שלו. עובדה שהוא מודה במקרה שהקומץ את המנחה על מנת להקטיר את הקומץ למחר, שזה גם חצי מתיר, שזה פיגול. בשוליים תחת הכותרת נושא, הסבר לשיטת רבי יוסי דהקומץ את המנחה להקטיר לבונתה למחר רק פסול ואין בו כרת. אנחנו כבר התייחסנו לזה בדקות הקודמות, נמשיך בגמרא. הדיבור המתחיל מהמשנה, מדובר פה אדם שקמץ את המנחה להקטיר לבונתה למחר. רבי יוסי אומר פסול ואין בו כרת. אמר יש לקיש, כאן הטעם שעומד מאחורי שיטת רבי יוסי, אומר היה רבי יוסי, אין מתיר מפגיל את המתיר. כאן מה מדובר? הוא לקח את הקומץ, קומץ הוא אחד מהמתירים, על מנת להקטיר הלבונה, זה מתיר שני במנחה. ועל זה ריש לקיש אומר שאין מתיר מפגיל את המתיר. כעת אצלנו בשיטת הסימונים יש להתייחס לסוגריים. יש כאן קטע שבסוגריים, ובתוך הקטע יש עוד סוגריים פנימיים. אז הכוכבית שאתם רואים שמפנה לשוליים, כתוב מטרת סוגריים אלו לשם דילוג, כדי להצמיד תגובת הרבנן לדברי רבי יוסי. בתוכם מובא שני עניינים, אחד שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. שתיים, קושיה ותירוץ בעניין מה טעמו האמיתי של רבי יוסי. אז אם אנחנו נקבל את ההכוונה הזאת שלנו במפת התלמוד, שמענו את ריש לקיש מביא את טעמו של רבי יוסי, שאין מתיר מפגיל את המתיר. אחרי הסוגריים אתם רואים, ממשיכים עם הביטוי ורבנן, כי אמרינן, הרבנן מסכימים בעיקרון אין מתיר מפגל את המתיר. הני מילי, אנחנו דילגנו על הסוגריים שבה, של המדפיס. אז הני מילי, היכה דלא יקבעו בחד מנה. כשמדובר, וזה מופיע בדיון בתוך הסוגריים, אבל יש להם כלל שנכון אין מתיר מפגל את המתיר, אבל זה אם מדובר במתירים שלא קבועים באותו כלי. אבל אחד יקבו בחד מנה, כמו הלבונה שהוא נמצא בתוך הכלי עם המנחה, כחד דמי, זה לא נחשב מתיר נפרד, ושאז אומרים אין מתיר מפגל את המתיר. אבל פה, מאחר שזה בתוך כלי אחד, זה לא נחשב כך. עכשיו אנחנו הבאנו מה עשינו פה, את המיפוי של של הכיוון הכללי של הגמרא. אבל נחזור כעת לקטע שבסוגריים. בינתיים רבי יוסי אמר לנו למה הקומץ את המנחה על מנת להקטיר את הלבונה למחר אינו פיגול גמור, בגלל שאין מתיר מפגל את המתיר. וכן אתה אומר בשני בזיחי לבונה של לחם הפנים, שאין מתיר מפגל את המתיר. אנחנו הסברנו בעבר כמה פעמים שבשולחן לחם הפנים שעמדו עליו שתי 12 חלות, היו גם שני כלים, בכל אחד קומץ לבונה, והכלים האלו נקראים בזיחי לבונה. רש"י בשורה הראשונה בקצורות, וכן אתה אומר בבזיחי לבונה, שאם הקטיר האחד מבזיחי לחם הפנים על מנת להקטיר האחר, הבזיח השני, למחר, אינה מחשבה לפגל. אגב, זה דוגמה שמה שראינו וכמן, קראנו את זה ברבנן, שבמצב כזה הם אינם, הם לא נקבעו בכלי אחד. אז אפשר לומר בסדר, אין מתיר מפגל את המתיר. נמשיך כעת בגמרא. מהי וכן אתה אומר? ורש"י על זה מפרש פשיטה, דכל איכה דאיכא שני מתירים פליג רבי יוסי. אז אם רבי יוסי כבר הביע את דעתו בעניין הקומץ את המנחה על מנת להקטיר לבונתה למחר שאין זה פיגול, אז ברור שיהיה אותו דבר בהקטרת הבזיחים כמו שתיארנו. הגמעונה, מהו ותימה? טעמה דרבי יוסי בלבונה, הטעם שמי שלפי רבי יוסי, מי שמקומץ את המנחה על מנת להקטיר לבונתה למחר שאינו פיגול, משום דלב מינה דמנחה אי, זה סולת, הקומץ הוא סולת, והלבונה זה לבונה. אבל בשני בזיחי לבונה, דמינה דהדדי, נינו שניהם לבונה, זה הם אותו דבר. אימה מפגלי הדדי, היה מקום לחשוב שכן אם אני מקטיר בזיח אחד על מנת להקטיר את הבזיח השני למחר, זה כן יהיה פיגול. כמה שמלן בזה שאמרנו כאן בשורה הרביעית, וכן אתה אומר שגם בבזיחים פסו ואין בו קראת, בגלל הטעם שאין מתיר מפגל את המתיר. כעת אנחנו רואים קטע סוגריים פנימיים, אבל שוב פעם, אם היינו מדלגים מכאן עד לסוף הקטע של סוגריים, אנחנו מגיעים עוד פעם לרבנן, וכאן אנחנו יכולים להבין עוד יותר מה הרבנן רצו לומר. ונעשה את זה ביחד, נדלג עוד פעם. ורבנן, כי אמינן אין מתיר מפגל את המתיר, הנימילי אחד לא יקבו בחד מנה, כמו אצל לחם הפנים והבזיחין, שאם מקטירים בזיח אחד על מנת להתיר את הבזיח השני למחר, אז זה אנחנו אומרים אין מתיר מפגל, והוא אינו פיגול. אבל אחד יקבו בחד מנה כמו הקומץ עם המנחה עם הלבונה, אז החכמים אומרים שמי שקומץ את המנחה על מנת להקטיר הלבונה שזה נמצא באותו כלי למחר, זה כן פיגול. עכשיו נחזור שוב פעם לקטע שבסוגריים הזוויתיים, ויש גם לנו, יש כוכבית, מטרת הסוגריים לתחם קושיה ותירוץ על הנאמר בפניהם. מטרתנו להראות לתשובת הגמרא בעניין בזיחי הלבונה שמובא לפני הסוגריים נשארת. בתוכם יש ניסיון להקשות, אבל הגמרא מתרצת. עכשיו הגמרא. קושיה ארוכה ואחר כך תשובה ארוכה. ומי מצית אמרת תמה דרבי יוסי בלבונה, הטעם שרבי יוסי אומר רק פסול בעניין הקומץ המנה להקדיר לבונתה למחר, שהטעם שלו לאו משום אינו משום דלאו מינה דמנחה אי, ואק קטני סיפה. כלומר יש כאן האם נדחה את הטעם הזה של הוא רק פסול בגלל שהוא אינו מינה דמנחה? לכאורה אנחנו נראה שבאמת זה כן שיקול, שבגלל שהוא לא אותו מין, זה סולד וזה לבונה, זה באמת סיבה שאין פיגול. והקטני סיפה, אמרו לו החכמים, אמרו לרב יוסי, מה שנה זו מן הזבח? אמר להן רב יוסי ענה, הזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד, ולבונה אינה מן המנחה. מהי אינה מן המנחה? לא, לפני שנתקדם, רואים פה שרב יוסי, איך, מה הוא ענה להם? ולבונה אינה מן המנחה. לכן אם מי שזורק את הדם על מנת להקטיר את האימורים למחר, זה פיגול, בגלל שהדם והאימורים באים מאותו בהמה. ורבי יוסי אצל קומץ את המנחה על מנת להקטיר לבונתה למחר אומר פסול בגלל שלבונה אינה מן המנחה. אז רואים שזה באמת השיקול, ולאו דווקא בגלל הטעם של אין מתיר מפגל את המתיר, לא, בגלל שהוא אינו מן המנחה. אנחנו מקודם ניסינו לדחות את זה בשורה שישית, באמצע השורה כתב הגמרא, מהו דתימה הטעם דרבי יוסי בלבונה משום דלאו מינה דמנחה, ואז דחינו שזה לא יכול להיות הטעם שלו, אבל כאן רואים שזה כן הטעם שלו. הגמרא עונה, הביטוי הזה הוא לבונה אינה מן המנחה, מה המשמעות שלו? מהי אינה מן המנחה? מה זה שהלבונה אינה מן המנחה? אינה בעיכוב מנחה. הביטוי הזה יבוא לידי הבנה שנתקדם קצת בגמרא, ואז נסתכל ברש"י. הפירוש שאינה מן המנחה, לא שזה אינו אותו מין מם יוד נון, אלא משהו אחר, אינה בעיכוב מנחה. דלאו, כאן יש ביטוי שצריכים, או שלוש שורות שצריכים לקרוא אותם ברצף. הלבונה אינה בעיכוב מנחה, דלאו, כי לא אומרים, כי איכי דמעכב לו קומץ לשיריים, דקמה דלאו מתקטר קומץ לא מתעקלי שיריים, החינמי מעכב לה הקומץ ללבונה, אלא איבאי אי מקטר ברשע ואיבאי אי מקטר ברשע. הביטוי לבונה אינה מן המנחה מלמד שהיחס של הקומץ ללבונה שונה מהיחס של הקומץ לשיריים. אם אתה שואל מה צריך להיות כדי שאני אוכל לאכול את השיריים, התשובה, צריכים להקטיר את הקומץ. בלי הקטרת הקומץ אין מה לדבר בעניין אכילת השיריים. אבל אם תשאל מתי מקטירים את הקומץ, האם נגיד אותו דבר שצריכים להקטיר את הלבונה, סליחה, אם תשאלו מתי מקטירים את הלבונה, אז אם תגידו שהוא גם תלוי בהקטרת הקומץ, זה לא נכון. ביחס או בקשר למתי מקטירים את הלבונה, מתי שאתה רוצה, כלומר אתה יכול להקטיר את הלבונה לפני הקטרת הקומץ או אחרי הקטרת הקומץ. במילים אחרות, הקטרת הקומץ לא מעכב הקטרת הלבונה, מה שכן הקטרת הקומץ כן מעכב אכילת השיריים. זה הכוונה שהלבונה אינה בעיכוב מנחה. אנחנו נראה עכשיו ברש"י שהוא מסביר ביתר הרחבה, אינה בעיכוב מנחה, כלומר לעולם תמה הטעם של רב יוסי בעניין הקטרת קומץ אמנת להקטיר את הלבונה למחר פסול ואינו פיגול, משום דאין מתיר מפגל את המתיר. והכי כמה לו הוא, וכאן ההסבר הרחב לדבריו של רב יוסי חזרה לרבנן. הם שאלו אותו מה זה שונה מהזבח, ואז אחי כמה לו הוא, הזבח כולו אחד והדם הוא המתיר את האימורים להקטיר, כאילו בלי זריקת הדם אתה לא יכול להקטיר את האימורים. הלכך כי חישב על האימורים להקטיר חוץ לזמנו בשעת עבודת הדם מפגל, תלאו שני מתירים לנו. אבל לבונה אינה בעיכוב מנחה, כלומר אינה בכלל עיכוב השיריים. הלבונה, נגיד העיכובים על הלבונה אינם כמו העיכובים על השיריים. דאין הקומץ מעכב הלבונה מלהקטיר, כי היכי דמעכב לשיריים. אם כך, אבי לבונה מתיר בפני עצמו, ובמילים פשוטות הוא מנותק. לכן המחשבה בשעת הקמיצה להקטיר את הלבונה, שהוא כבר דבר נפרד כזה, לא באותו דרגה של חומה בעניין פיגול. לכן רבי יוסי אומר פסול ואין בו כרת. נחזור לגמרא ורבנן. עכשיו, אחרי שהרבנן שמעו את ההסבר של ריש לקיש ברבי יוסי, מה אומרים הרבנן? כי אמרינן אין מתיר מפגל את המתיר, הני מילי אחד לא יקבעו באחד מנה. כשמדובר ב, נקרא להם מתירים שלא נקבעו באותו כלי. אגב, יש קטע שבסוגריים שמבחינת המגיעים אנחנו לא אמורים לגרוס, אבל מצד הסבר אנחנו נסתכל, כי השורות שמופיעים פה בתוך הסוגריים של המדפיס הם ההסבר שמופיע ברש"י. אז בינתיים קראנו לפני הסוגריים של המדפיס, הרבנן, מתי הם אומרים אין מתיר מפגל את המתיר? גבי, אני קורא בתוך הסוגריים, גבי שחט אחד מן הכבשים, אנחנו מדברים על שני הכבשים שמביאים אותם בחג השבועות, הכבשים האלו מתירים, שחיטתם והקרבתם מתיר אכילת שני הלחם של חג השבועות. אז הרבנן מוכנים לומר שהם מתיר מפגל את המתיר, גבי שחט אחד מן הכבשים לאכול מחברו, מהכבש השני, למחר. דאמרת שניהם שירים. אם הוא שחט אחד מהשני הכבשים של שבועות על מנת לאכול מכבש השני למחר, שניהם מתירים. אמרנו את זה מקודם, הם מתירים את שני הלחם, הלחמים. אז אם אדם שחט אחד מהכבשים לאכול מחברו מהכבש השני למחר, בסדר, אין פיגול, שניהם כשרים. בגלל אני מילי, אנחנו קראנו את זה, נקרא עוד פעם, אני מילי, איך הדלו יקבו בחד מנה. אבל איך הדיקבו בחד מנה, כשהם נקבעו כמו הלבונה עם המנחה באותו כלי, כחד דמי. זה כמו זריקת הדם להתיר הכתרת האימורים. ולכן יש פיגול. אמר רב ינאי, עכשיו סוגיה חדשה, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא ליקוט לבונה בזר. רק מילה, מה זה ליקוט לבונה? כשמביאים את המנחה, שמים על המנחה הלבונה, אותו קומץ לבונה, שמים אותו על הסולת. כשבאים לקחת את הקומץ, אז מזיזים את הלבונה הצידה, וזה עדיין על הסולת, ולוקחים קומץ סולת נטו, ואחר כך מלקטים את הלבונה כדי להקטיר את הלבונה. זה ליקוט לבונה. מי עשה את זה? זר. כלומר, לא, אינו כהן. האם נחשב עבודה ופסולה בזר, כמו זריקת אדם, אם זר יעשה אותו פוסל? האם ליקוט לבונה פוסל את המנחה או לא? איך מגדירים, איך מסתכלים על הפרוצדורה הזאת של ליקוט לבונה? אנחנו גם כן נזכיר במהלך השורות הבאות נושאים שראינו בעבר, במיוחד במסכת זבחים, הולכה שלא ברגל. אם למשל שחטו קורבן במרחק מהמזבח, צריכים להוביל את הדם איכשהו למזבח כדי לקיים זריקות הדם. אם היה שורה של כהנים עומדים אחד אחרי השני, שרשרת כהנים מנקודת השחיטה וקבלת הדם עד למזבח, והיו מעבירים את הכלי שמכיל את הדם מכהן לכהן, ואף כהן לא זז, רק מעביר את זה ידני אחד לשני, זה נקרא הולכה שלא ברגל. הוא בצורה כזאת מוליכים את הדם לקראת המזבח לכיוון המזבח בלי שהם הלכו ברגל, אפילו בלי שהזיזו את עצמם כלל וכלל, חוץ מהעברה מיד ליד. זה הולכה שלא ברגל, זה נקרא לזה בגדול. אם אני מחזיק את הכלי שיש בו המנחה וגם הלבונה, ואני מלקט את הלבונה כדי שבסופו של דבר זה יגיע למזבח, זה גם צורה של הולכה שברגל. אני מקריב את הלבונה בשעה שאני מלקט את הלבונה, אני מקרב אותו בשעת הלקיטה לכיוון המזבח. אולי זה כמה סנטימטרים, אבל זה בכל אופן בוא נוסיף, כשאני מלקט את הלבונה, אני בסופו של דבר מעביר את זה ידני, לא בהכר שאני הולך, אני עומד במקום, וכאן הזר עומד במקום לקט את הלבונה ונותן את זה לכהן. עכשיו הסנטימטרים או החצי מטר הזה שהוא הצליח לקוט את הלבונה ולהעביר יד, מיד ביד לכהן, הוא קירב את זה למזבח בלי הולכה ברגל. עכשיו עם כל ההקדמה הארוכה הזאת נחזור לגמרא. אז רבי ינאי שאל מה הדין אם זר יבצע ליקוט הלבונה, ורבי ינאי הוא קבע ליקוט לבונה בזר פסול. עכשיו מה הטעם של דבריו של רבי ינאי? אמר רבי יומיה, משום הולכה נגעו בה. החכמים פוסלים את זה בגלל הולכה, דין הולכה. כמו שהולכה רגילה צריך להיות בכהן, זר לא עושה הולכה, זה אחד מן העבודות של הקורבן, וזה נלמד מהפסוק והקריבו בני אהרון. נכון שזה נלמד מזה קבלת אדם, אבל התורה מלמדת את זה בלשון הולכה, להראות שהולכה צריך להיות על ידי בני אהרון, לא בזר. אז משום הולכה נגעו בה כסבר, הולכה שלא ברגל שמה הולכה, והולכה בזר פסולה. אם אני קובע שלמרות שלא הוליך ברגל, רק קירב את זה בהושטת הלבונה מיד הזר ליד הכהן, אבל אם אני אומר שהולכה שלא ברגל שמה הולכה, אז זה שהוא נעשתה עכשיו על ידי זר זה פוסיל. אמר רב מרי, אף ענן נמי תנינה, שליקוט לבונה נחשב עבודה. תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה. זה הכלל, מה כתוב במקור הזה? זה הכלל, כל הקומץ ונותן בכלי והמוליך והמקטיר, כל מי שעושה אחד מהדברים האלו ויש בו לו מחשבה פסולה, המחשבה יתפס, מחשבת פיגול למשל. והארבע עבודות האלו, אנחנו אמרנו לא מעט פעמים בעבר שהן מקבילות לארבע עבודות המרכזיות בזבחים. הקומץ את המנחה זה כנגד שחיטת קורבן, נותן בכלי של הסולת ושל הנותן, שאנחנו נצטרך לברר מה המקביל של העץ הזבח. בינתיים אולי זה דומה לקבלת אדם, אני מהסס לקבוע כך בינתיים. מוליך בהולכת הקומץ למזבח זה מקביל להולכת הדם בקורבן בזבח, והמקטיר בהקטרת הקומץ מקביל לזריקת הדם בזבח. זבח זה דבר קורבן שנשחט. אז זה מה שהגמרא תגיד עכשיו. בשלמה קומץ היינו שוחט, מוליך נמי היינו מוליך את הדם, מקטיר את הקומץ היינו זורק זריקת הדם, אלא נותן בכלי שכתוב פה נתינת הקומץ לכלי השני, כלי שרת שני שיחיל את הקומץ, מי כעביד, איזו עבודה חיונית הזאת שמוצאים המקביל שלו בזבח. היא למה משום דמי לקבלה, לקבלת הדם, זה לא נכון כעת. מי דמי? איך זה דומה? האדם בקבלה, קבלת הדם ממילא, כוח המשיכה מוביל את האדם לתוך הכלי. אתה לא לוקח פיזית את הדם ושם את הדם בכלי. אחה, השם כן בקומץ, אתה מחזיק כעת את הקומץ ביד ואתה שם אותו אחה קשה כברמי, אתה לוקח ושם אותו בכלי, לכן הוא לא דומה לקבלת אדם. אז איך זה שמתנת או נתינת קומץ בכלי נחשב עבודה חיונית, עבודה שבו שייך מחשבת פיגול? אלא משום דכיוון דלא סג ילי דלא עבד לה, אי אפשר בלעדיו. עבודה חשובה היא, זה הגדרה, זוהי ההגדרה, שאם מדובר בדבר שאי אפשר בלעדיו, אז זה מספיק להגדיר אותו כעבודה חשובה. אז נקרא הביטוי עוד פעם, אלא משום דכיוון דלא סג ילי דלא עבד לה, עבודה חשובה היא, על כוחך משווי לה כקבלה, לא מהמאפיינים שלו אלא בגלל החיוניות שלו. נתינת קומץ בכלי יהיה דומה לקבלת אדם. החינמי על אותו תקן של חיוניות בעניין בקשר לליקוט לבונה, כיוון דלא סג ילה דלא עבד לה, מאחר שאי אפשר לוותר עליו, עבודה חשובה היא, על כוח משפילה את הליקוט לבונה כי הולכה נחשב כמו הולכה. וזה הנקודה שרב ירמיה אמר כבר מראש, הוא אמר משום הולכה נגעו בה. רב מרי אחר כך בא לומר בתחילת הנקודה שכן, זה מה שרואים בהשוואה או הקבלה בין העבודות בזבחים לעבודות במנחות. הגמרא דוחה, לא. בעניין נתינת קומץ בכלי לעולם, למה זה נחשב? כי בדמי לקבלה, זה דומה ישירות, בלי ישירות, זה דומה ישירות לקבלת הדם בכלי, ולא צורך ליצירת עיקרון, מה שנאמר מקודם, כיוון דלא סגיה לי דלא עבד לה, נעזוב את זה, פשוט הם דומים. קבלת האדם הוא העבודה בזבח שדומה לנתינת הקומץ בקלי, הוא דקקה שלך, ושארנו מקודם הטה ממילא הכה קשה כברמי. בקבלת אדם זה בכוח המשיכה, ובמתן קומץ בקלי זה בגלל שאתה עושה אותו בקום ועשה. מכתי, אם מסתכלים בהם, טרווי הוא שניהם קדושת כלי הוא. סופו של דבר, החומר שמקריבים אותו מגיע לכלי שרת. מה לי ממילא, מה לי קשה כברמי? מה זה משנה אם זה מכוח המשיכה, או זה בגלל שאתה בקום ועשה בפועל, במעשה, בפעולה, אתה עושה אותו. זה הסיבה שנותן בכלי, שנתינת הקומץ בכלי הוא נחשב עבודה חיונית. אבל מה בקשר לכיתת לבונה, אין מכאן הוכחה שזה קשור להולכה. אנחנו מתכוונים לעצור קצת מוקדם, כלומר לפני שמסיימים את הדף, כי מהמשנה והגמרא שמופיע מיד אחריו, הסוגיה היא רצף אחד עד י' ד' עמוד ב', ואי אפשר לקטוע אותו בשום פנים ואופן באמצע. אז אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם פעם הבא נתחיל את השיעור של דף י' ד' מהמשנה כאן בי' ג' עמוד ב'. עד כאן שיעורנו להיום.